ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לאחר הסתלקותו של האדם מתעלית נשמתו, והכל באים לסרטט את דמותו, דמות דיוקנו, לנסות ולהגדיר מה היו תכונותיו, רצונותיו, שאיפותיו וכולי. זה ספר תולדות אדם. כל אדם הוא ספר, במובן מסוים ספר סגור. לעתים מכירים ההורים כמה פרקים מספר זה, החברים מכירים כמה דפים, והאחים מספר שורות. במקום שבו נמצא כעת אביתר משה השם יקום דמו, שם נפתח ספר הזיכרונות במלוא היקפו, רוחבו ועוצמתו. כי זכר כל המעשים לפניך בא. אין סוף למילים שיכולים אנו להשתמש בהן כדי לבטא את זכרו כיאות. אולם ישנה מילה אחת המביעה את הכל, השם, ויקרא שמו בישראל אביתר משה. זה מבטא את מה שהיה ואת החיסרון בהווה. להבדיל, גם אצל ריבונו של עולם אין לנו תפיסה בו, אלא רק בשם הנקרא על פי פעולותיו, רחום, חנון, ערך אפיים וכולי. לימדנו הרב בעולת ראייה שבימות החול אנו אומרים, לפי נוסח אשכנז, נקדש את שמך בעולם כפי שהוא מתגלה אצלנו. רק במוסף של שבת ויום טוב, שזה מעין עולם הבא, שם אומרים נהריצך ונקדישך כביכול קידוש עצמותו ללא שמו. זוהי קדושה שהיא למעלה ממדרגת העולם הזה. נפילתו של אביתר הקדוש הותירה חלל בעולם, נתמעתה הקדושה. כולנו שמענו בהלווייתו בהר הרצל את אחיו מקבלים עליהם את הדין ומוסיפים בדבריהם קדושה בעולם. הרבה כוחות נפש וגוף שהם הרבה הרבה למעלה מן הכוחות הרגילים בעולם הזה. היה צריך ינון, האח הבכור שיבדל לחיים טובים וארוכים, לקבל את הבשורה בעזה כשהוא לוחם בחטיבה אחרת, לצאת במונית משטח הלחימה ולהגיע לבית ההורים בבית שען, להתמודד עם האובדן הכל כך גדול, לארגן את מה שצריך ולעמוד בסוף אותו יום מר ונמהר בדברי הספד כל כך מיוחדים, כשכולם מלאים בתוכן של קדיש וקדושה בהר הרצל. אחיו הבכור של אביתר, ינון, ייבדל לחיים טובים וארוכים, בבקשה.
לפני אמרו שצריך לרדת מדרגות, אז אומרים שגם כדי להצטנע צריך להיות צנוע, אז אני לא... רק מקודם שאליעזר דיבר, אז הוא אמר שאביתר היה לו תותן, ידע לעבור בין הדברים האלו, אז תמיד ש... היינו מדברים בישיבה, אני למדתי בשבי חברון, תמיד שהיינו מדברים על היכולת הזאת של להיות מצד אחד איש שמחזיק בתורה ומצד שני איש שמחזיק בנשק, הייתי נזכר במקרה שקרה לנו כשאני הגעתי לישיבה, הייתה עדיין תקופה קצת מתוחה, ובשבי חברון, אני חושב שעד היום, על הבימה לא דופקים בכלל, זאת אומרת, דפיקה על הבימה זה רק שיש אירוע ביטחוני, או התראה לאירוע ביטחוני, או שיעור, נגיד שיש מישהו כרגע איזה רב שנכנס, פתאום הפתיע איזה רב גדול, ורוצים כרגע לקבץ את כולם. אבל בכלל, לא דופקים כמעט, גם לא לסטנדרים, נזהרים שאפשר ליצוק, אפשר זה, אבל לא דופקים. היה אז באותו זמן בחור באותו זמן התחיל להפוך לתברך, היום הוא ברב השיעור, רם של שיעור א', הוא היה רם של יל יפח, והוא היה בכיתת כהנות, ואז הוא היה... בחור, אני יכול להגיד אם את שמוע, יקום מרציאנו, צדיק, עצום, יושב, לומד, לא מציא את הרגע מהספר, אני הייתי חברות הצעירה שלו, אני זוכר שדפקו והיה התראה, חשד על חדירה לישיבה, למתחם של הישיבה, הוא פשוט את כל הסטנדר עם כל הגמרות תעיף, תילג על שולחנות, ואז ככה, אחרי זה, הרב חנן אמר, ככה צריך, כזה רבע, כזה, זה הנקודה, לדעת לשבת בשנייה שמקפיצים אותך, אתה... מה שנקרא בהגה הצהלית והישראלית לא רואה בעין. אז זהו, עוד דבר שאני רוצה להגיד לפני זה, שעומדים פה ככה לפני המקום של אביתר, אתה לא כך הערכתי וחשבתי עד כמה זה מרגש, כאילו זה להכיר בזה שפה אביתר בעצם בנה עוד קומה, וזה קומה חשובה, ואנחנו יודעים עד כמה לא הייתה חשובה ולא כמה לא הייתה ערכית. מתוך זה גם להגיד תודה לכבוד האכסניה, גם על הבית שנתנה פה לאביתר בתקופת הלימודים, וגם כרגע לנו בערב התאורות הזה. אז ברשות כל הרבנים המכובדים, בני המשפחה וההורים שלי וחי, חשבתי רבות מה אני הקטן יכול לומר במעמד ישיבתי רבני כזה, ובכלל הכותרת של מה שאני צריך לדבר עליו הוא צר לי עליך אחי. אז כמובן שצר לנו מאוד, אך מתוך מחשבה קצת יותר עמוקה על הכותר הזה, באתי לברר בעצם מה החוסר, על מה הצער הגדול. כמובן שיש את הצער הפשוט, הקומה הפשוטה יותר, של הבני משפחה, חברים, מורים, לשמוע את הקול של האהוב שלך, ללימוד משותף, להרגיש ממנו עוד חוויה בתחושה, בפיזיות, שהיא נדרשת לנו בחיים, בעולם הזה. אבל מעל ואולי מתוך קומה הזו של כאב, שאני לא מזלזל בחס וחלילה, ויש לה מקום אמיתי בעולם הזה, מתבררת קומה משלימה. אותה הבנתי, ושמתבררת דווקא כאן בית המדרש, כאילו שחשבתי פה על המדרש, דווקא פה היא מתבררת ומתחזקת. הקומה שכל כך חסרה, ושתחסר לעולם ולא תשתלם. זו אותה קומה של טבעת יחידה. אביתר הוא סוג של טבעת, טבעת בשם אביתר משה, השם יקום דמו, כחלק משרשרת כל הדורות של עם ישראל. קומה של תורה שהייתה משתכללת ומשתלמת כאן, אם אביתר היה חוזר לכיסא, לספסל הלימודים. קומת זרו, ביתו שהיה יכול לקום ממנו, שממנה הייתה, ממנה היה עוד עולם, עוד קומה של, של, של תורה, של לימוד, של חיבור לעם ישראל. בעצם יש פה עוד ערגה למה שיכול לוותר להקים כאן בעולם, תוך כך לקדש עם שמיים, ולהוסיף אור ללהבה המשתוקקת לפרוץ ולהעיר את כל העולם בשם השם צבאות. מתוך כל זה, אנחנו חייבים לעמוד אל מול אירוע נפילתו של אביתר, כחלק והקשר למערכה הכוללת של עם ישראל, אל מול שונאיו מראשית הדורות ועד ימינו אנו. נפילתו של אביתר הייתה, היא כביכול חילול השם, שכן אביתר יצא לקדש שם השם, באומרו על ידי יציאתו לקרב בשם מדינתו ועמו, לא נקבל ונסכים לשונא החיים הללו, אשר מאיימים על שלוותנו, השבת חיינו ובניית קשרנו, ובניית קשרנו עם הארץ המופלאה הזאת. זאת אומרת, מה שהכי קשה להם זה הקשר הזה שבעצם נוצר פה, גם אם לא אומרים את זה בפה, אבל זה ברור. והנה מתוך הקידוש השם הגדול הזה, פתאום אביתר איננו שר. אבל לנו בעם ישראל יש את הידיעה והבנה והכרה שלצערנו, לעת עתה, בדרגת החיים הזאת, גם מצב בו צבא ישראל מגן בסיכון חייליו ולעיתים בנפילת גיבוריו על שער העם המופלא הזה, גם אז זהו קידוש השם. דבר שמצריך ברור והבנה כשלעצמו. לעת עתה אנחנו צריכים פשוט להתפלל שהקידוש השם יעשה רק על ידי החיים ולא מוות. ובכן, מתוך ההרגה, הכאב, הצער האמיתי לאותם הקומות והמשכיות שכבר לא התגשמו בעולמנו, ומתוך ההבנה שהחוסר הזה הוא חוסר שופך את אביתר משה, השם יקום דמו, לא רק לחוסר שלנו כמשפחה, ומכאן גם למה זה נראה פתאום כל כך טבעי שבית המדרש בו למד ולא היה שותף, בית המדרש האציל הזה התייצב והזדקף בארץ התוררות לזכרו. מתוך כל זה באתי לבירור קצר, וכמובן לא מקיף, בסוגיה שלדעתי לא מספיק מבוארת לתוכנו, אנו, סוגיית המוסר. מוסר יהודי, מוסר של עם ישראל. אז לפני שאני רק אגיד כמה מילים על הסוגיה הזאת, אז אני אגיד שכמובן שכל הדברים שאני אומר פה זה מתוך אהבה אמיתית, חיבור אמיתי ואחדות אמיתית עם ישראל. זאת אומרת, אני לא בא להגיד פה דברים מפלגים חלילה, ואני שהייתי ברצועת עזה, גם בנזר דיבר שאוכל לא היה חסר, זה לא רק אוכל, זה היה לבנים, שמפו, באמת הייתה אחדות. וגם אם היו רעשי רקע של באמת שוליים שבשוליים, צריך לדעת שברוך השם אנחנו נמצאים במקום אחר, וברוך השם שהיום אנחנו, שדעת שאנחנו מדברים על טיפה חוסר אחדות ובמילים. מי שקצת לומד את ההיסטוריה ויודע, לא מזמן, לפני 70 שנה, היו גופים שלמים בערב מלחמת העולם השנייה, שהיו מוכנים למסור אחד את השני בגלל ויכוחים פוליטיים. זה דברים נוראים, חלקם מוסתרים ברוך השם, ולא מדברים עליהם כל כך, כי לא צריך, אבל צריך לדעת איפה היינו. אם נחזור אחורה עוד יותר בהיסטוריה, אז גם עם ישראל הרג זה בזה. ברוך השם, אנחנו נמצאים במקום אחר, אבל מתוך האחדות אותי אנחנו צריכים לדבר על הדברים. אז כרגלנו בקודש נדבון בספר הספרים שלנו, שם אנחנו מוצאים את המושג מוסר. ועל ידי מעקב, על כל הפעמים בהם מזכרת המילה מוסר, מספר דברים ועד איוב, ואחר כך להתבוננות קצרה במילון, שבו מתברר שהגדרת המוסר איננה חד-חד ערכית, אלא מסתמכת על הסכמות, התנהגויות עכשוויות של חברה. דיינו, אין מצפן אבסולוטי של איך ומהו המוסר שצריך להוביל ולהניג אותנו כפרט וכעם. אז אחרי כל זה מובן לנו שהמוסר בו אנחנו רוצים לדבוק הוא מוסר השם, מוסר יהודי אבסולוטי שאינו תלוי בדעת או חוכמתו של האדם בלבד, שכן מוסר שכזה הפיל בעמנו ובעולם כולו חללים רבים והאכזריות שהתעטפה בצטלה של מוסר וצדק. איך יכול להיות שכל אותם הדוברים על מוסר, הם לא מגדירים אותו מוסר יהודי, אבל מוסר, אם זה לעניין הרג חפים מפשע, הפעלת כוח לא פרופורציונלי, ועוד משפטים ידועים הנאמרים בלי סוף, אם בגלוי ואם ברמז, מעל כל במה וכלי תקשורת אפשריים, הם יכול להיות שכל דבריהם הבל? יכול להיות שאין בדברם שום אמת? כל נטייתם היא שלילית המבוססת רע? כיצד ייתכן הדבר? אז כבר לימד אותנו הרב קוק שאין דבר מתקיים בעולם בלי שיש בו מידה או מדרגה של אמת. ובהחלט כנראה שיש. השאלה כמה, איפה, ואיפה הטעות הכל כך קשה של אותם דוברים, לפי הגדרתנו. אז לפני שנגדיר במצאת מה המוסר הנכון ומדריף אותנו השם, אני אלמד על אותם דוברים זכות, נגיד שמקורם הוא בטוב ואמת, לשיטתם משהו כאן לא צודק, מקורם הוא ברצון יהודי אמיתי, וכן רצון לסולם ערכים גבוה וטוב. אך עם כל זה ישנה בדבריהם טעות ואפילו נגיעות מבלי שידעו, אני מקווה, של נצרות וחוסר הבנה בסיסית במושג מוסר אלוקים מהו, של חוכמה יהודית, שכל פשוט וישר מהו. אני רק חייב לציין שכל הדבר הזה בא לי שבשלושים אנחנו עלינו תוך כדי נסיעה ושמעתי כמה פרופסורים מדברים בגלי צהל בריש גלי על זה שהמחתים שלנו עבריינים, זה פשוט היה, זה אולי מה שעשה לי קצת את ה... מה פירושו של מוסר? בפירוש המלבים על הפסוק במשלי, לדעת חוכמה ומוסר להבין אמרי בינה, שם מסביר הרמב"ם, המלבים, מה התכוון החכם מכל אדם, בצורך החשוב כל כך והמשלים של מוסר. ההגדרה היא קצת מסובכת, אבל היא מאוד ברורה אחרי שמבינים אותה. והוא מסביר כך, נטיית הלב של האדם המקורית, אני אומר את זה במילים שלי, זה לא ציטוט, נטיית הלב של האדם המקורית ללא תיקון וחינוך, בהמון מן המקרים אינה נטייה שלילית, ומוטעת מן השכל. אשר על כן מגיע השכל וחינוכו על מנת לדעת מתי ואיך לגרום ללב, לטבע הבהמי והראשוני, מתי להגיד לו לא לסנוע, לא להתגאות, ומתי נצרכים תכונות ונטיות כאלו ואחרות. אך החכם מכל אדם אומר לנו, גם לשכל יש מגבלות והוא צריך את המוסר. מה זה המוסר? תוסף לשכל אשר יסר ויעשר את הכוחות הנפש שלא ינסו לפרוט את גבולות החוכמה. ומי הוא אותו מוסר של המלבים? זוהי אותה יראת השם, אותה ההכרה של יראה הנטועה בנפש האדם שלא תלויה בהכרה ברורה של ידיעת השם כדוגמת נביא או נס גלוי לנגד עיניו, אלא ידיעה הנטועה בנפש האדם, ורק צריך הוא האדם לברר את אותה נטייה ולהתוודע עליה. אם כן, מוסר הוא כלי פנימי לתגבור המוח על פני נטיות לב שליליות הקיימות באדם, והוא המוסר, שורשו ומהירת השם ומהכרה שיש מנהיג עליון לעולם. כך, כעת לאחר ברור של המילה מוסר נבוא לברר אילו כוחות עלינו לאסור ולייסר עצמנו בהקשר של מלחמה מול שוננו בימים אלו. נראה לנו שהדברים כבר כמעט מבוארים, אך נדייק בקצרה ולסיום. יש להקדים ולומר שברור מאליו, ואוי ואבוי לנו אם לא כך הוא, שכואב לנו, כואב לעם ישראל, ואמור להיות כך גם לכל יושבי הארץ הזאת השותפו לנו במערכה, כאלו שאינם יהודים, כואב לנו באמת על הרוגים חפים פשע, על אנשים שלא היו רוצים להיות חלק מהרשע או להיות חלק מסינת החיים, סינת הקשר בין עם ישראל לארצו. כמובן צריך לברר על כל אחד ואחד האם באמת חף מפשע, אין כאן המקום להאריך, אך לאחר ההבחנה והכרה על הצד שזהו באמת חף מפשע, יש כאן כאב וצער עצום של הרג והרס כזה. זו דרך אגב, שורש הטוב והאמת שיש אותם הדוברים. אותם הדוברים, זה השורש שלהם, זה נכון. אך משהו אחד חסר לאותם הטועים. אותו דבר של קטן שלכאורה משנה את כל התמונה הזאת, ואותו אנחנו כעם, כציבור דתי ושאינו דתי, יהודי ושאינו יהודי, אך ככאלו כולנו שמבינים שכאן הוקמה מדינה יהודית, אשר גם אם איננה מדינת דת, שמה לאורה את התנ"ך, המוסר האלוקי כנר לרגליה. והדבר החסר הוא ההבנה של מהות המלחמה באותם אויבים. אך מעל כל זאת, את ההבנה מה עומד כנגד מה, ובלשוננו היום, מה האלטרנטיבה. ומדוע, ואיך ייתכן שלאותם דוברים, בעלי דעות שונות, חסר הבנה מה האלטרנטיבה, מה עומד כנגד נגדם? הם פחות חכמים? ממש לא. מה שחסר להם היא הבנה והלמידה מהו מוסר יהודי. וברגע שיבינו שמוסר יהודי, כפי שמסביר לנו המלבים, על סמך דברי שלמה המלך, ולייסר ולייסר ולאסור את נטיית נפשנו, שאומרת, וזאת הנטיית נפש האמיתית של יהודי, אל תפגע בחפים מפשע. גם אם זה אומר שחיילינו, ילדינו, שליחי המצווה שלנו ייפגעו, לא נורא, אל תפגע בחפים מפשע. ושלא ניתה, זה בהחלט נטיית הנפש הראשונית. גם בתור חייל, בתור לוחם, וגם בתור אחד שנמצא בגדודים ורואה בדיוק את האנשים, מה זה עושה להם שהם צריכים לראות על בית שאולי יש בו חפים מפשע. אבל זהו מוסר יהודי, המוסר שמצווה אותנו בהקשר הזה לא להתחשב בנטיית הלב, שהיא לחוס על אותם אנשים כשעל המוזניים עומד סכנת בנינו וחיילינו. כמובן שבמקום שאין סכנה ששליחי עם ישראל בלחימתם, או אז המוסר יצטרך לאסור ולייסר נטיית הלב ההפוכה, שרוצה רק להחריב ולהרוס בזמן המלחמה. שני צדדים למטבע, כפי שאמרנו, נטיית לב האדם לעתים פונה לצד האחד ולעתים לצד האחר. על כן צריך את החוכמה, את השכל והמוסר, ואני אגיד בסוגריים, הוא לא בסוגריים, את הרמב״ם, שלמד אותנו מתי זה מלחמה כזאת, מתי זה מלחמה אחרת, מה מותר ומה אסור. כמובן שאמרנו הרבה ולא אמרנו כלום, אני לא רב, אני לא רב ללמד פה שום דבר, אבל לאחר הבירור הקטן בהבנת המוסר האלוקי יהודי שממש לא הסתיים פה, ישנו הצורך בבירור מדוע סכנת חפים פשע מהצד השני עדיף על פני סכנת הצד שלנו. הצורך בבירור מהי המלחמה כאן, על מה נלחמים, מי הלוחמים, אזרחים, נשים, טרוריסטים, אולי מזה ומזה. שאלות אלו באמת צריכות בירור, וטוב שיעשה בית המדרש. בבית המדרש הזה דווקא, שבו ההכרה בתורת ארץ ישראל, בתורת הרב קוק, היא דבר שבשגרה. אך מעטה שאנו עומדים מול טענות וניחוס המושג מוסר, מוסריות, ממלא עדינות, רגישות, המון המון אלטרואיסטיות, שכמובן זה הולך ביחד, כל אחד כבר נהיה אלטרואיסט שם, נזכור שעצם עולם המושגים אינו מוטעה ולא מבורר, חסר בבירור הזה. בעזרת השם אנחנו נמשיך לברר ולבאר את הסוגיה שקשורה בקשר ישיר לנפילתו של אביתר, ולבירור שעושה בימים אלו עם ישראל ונשמתו ונשמתם שכל הנופלים במבצע, על מנת לנסות למלא את חסרונם וחסרונו של אביתר בבירור הסוגיה. אנחנו נתאמץ ונשתלם בברכת שנה של מוסר יהודי אלוקי אמיתי, של אחדות, אחווה ובירור אמיתי של סוגיות חיינו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.